שבוע שעבר אנחנו דיברנו על מה שלדעתי הנושא המרכזי בנישואין, וזאת המציאות של שוני. אנחנו מדברים על שתיים, שכל אדם הוא עולם ומלואו, פחות או יותר מוצלח כרווק, ומתוך ההצלחה הזאת הוא בוחר, ברוך השם, להתחתן, ומהשתיים צריכים לבנות אחד, איזושהי מערכת שמתפקדת. ואתם זוכרים, שבוע שעבר שמנו על על הלוח את התמונה של הריבוע של מסגרת, ואז המעגל והריבוע השני. אמרנו שזה דוגמה של ניסויים, שיש ארבע תחומים. יש את התחום של הכלל, המוסכמות, התחום של האישה, שהיא מחליטה, התחום של הגבר והתחום המשותף. ואז אנחנו הזכרנו שלא כל כך, לא תמיד קל לבנות את המערכות האלו. כי המערכות האלו הם אמורים להיות, או הם מערכות משותפות, כאשר אני בא אליהם עם רעיון ברור מה אני רוצה. ואז אנחנו דיברנו על שלושה הרובדים של החוזה נישואין, שיש דברים עמוקים לפעמים שאנחנו לא יודעים כאשר אנחנו מתחתנים, ואנחנו רק מגלים אותם כאשר אנחנו רואים איך האישה, איך הבעל, איך אנחנו מתנהגים. ואני רוצה אולי להרחיב ברעיון הזה, ואם יש לנו זמן עוד היום, אנחנו נדבר על איך להתמודד עם שוני. זאת אומרת, אם לא מסכימים, איך להגיע בעזרת השם להסכמה. אבל בזה שאנחנו שונים, והשוני הזה קשה לנו, אני רוצה להביא דוגמה, ועוד פעם, זו דוגמה לא אמיתית, אני סתם עושה את זה שיהיה מעניין, אבל אני מספר על איזשהו בחור ישיבה שנכנס לייעוץ, ואמר, אשתי מפלצת. אז אני ירושלמי, חשבתי על קריית יובל שם, כמעט וביקשתי תמונה. אבל שאלתי אותו, מה זה אשתך מפלצת? הוא אמר, יש בבית, הוא אמר ככה, אני אדם שקט, תשאל עליי, בישיבה אני אדם רגוע, שכונה, תשאל את בעל המקולת, אני אדם רגוע. יש מקום אחד שאני משתגע, זה בבית, ובבית יש לי דגים ואשתי, וזה לא הדגים. אשתי משגעת לי את השכל, והיא מפלצת. אז שאלתי אותו, האם יש לו איזשהו ניסיון בעבר, כאשר הוא פגש אדם, הוא היה קרוב אל מישהו, שהוא גילה איזושהי תכונה שלא הייתה מתאימה לו, שלא היה נוחה לו. עכשיו, אני אמר, כן, היה לי בישיבה פעם איזושהי חברותה, ואחרי זמן אנחנו גילינו שחברים חברים, אבל לא כל כך מסתדר. אז מה עשיתם? טוב, זה היה באמצע הזמן, אז למדנו בסוף, אתה יודע מה, אני אדם רגוע, אנחנו עדיין חברים, אבל נפרדנו. יש דוגמה אחרת? כן, פעם היה לי חבר חדר. היה לו איזשהו הנהגות, לדעתי, לא מעולם הזה. אז איך היה? טוב, בסדר, אנחנו חברים היום, אנחנו באמת חברים, אבל הוא הלך לדרכו, אני נשארתי, אז אנחנו הסתדרנו. יפה, מה אנחנו מגלים לגבי הבחור הזה? התגרש פעמיים? מה? מה דעתכם? הוא לא יודע להתמודד.
כמה שהוא יודע.
לדעתי הוא חכם. הוא חכם. למה הוא חכם? כי הוא לא נשוי, לא לחברותה ולא לחבר חדר. ולי נראה שאחד הכישורים המתאימים לחברות זה לדעת להתקרב ולהתרחק. ואם יוצא שהחברותו לא מסתדרת, כי כל מיני סיבות, אז אין שום סיבה שהוא צריך להתחבר. אז אם כן, מה קרה בנישואין? מה בעצם קרה אצלו? הבעיה הייתה
שהוא כנראה העתיק
איזושהי הנהגה שהייתה מתאימה לחברות לנישואין. ופה אני רוצה לשתף אתכם, לוח אין לנו היום, אז אני אעשה קצת אומנות פה, ותסלחו לי. הרעיון הזה, והבחור הזה, הביא אותי להבין איזשהו רעיון שאני רוצה לשתף אתכם. הרעיון הוא ככה. אפשר לראות את החיים שלנו כמודל כזה. מעגלים. והמעגלים האלו מבטאים מידות של קרבה, של אינטימיות. המעגל הפנימי ביותר זה האינטימיות ביני ובין עצמי. אדם שרוצה להוביל מהלך פנימי של החיים שלו, אוי ובוי והוא לא מכיר את עצמו. אוי ובוי אם הוא לא מסוגל להסתכל במראה ולהגיד, זה אני, עם כל מה שטוב וכל מה שבדרך. מה הכוחות ומה התחומים הפחות חזקים. זאת אומרת, אינטימיות פירושו הכרה, קבלה, איזשהו אמת. עכשיו, המעגל השני אמור להיות הקשר שלי עם אשתי. זה בעצם הדבר הנפלא והמיוחד בנישואים. הרי העובדה הקשה היא שאדם נולד בודד. והבדידות הזאת היא בדידות לאנשים מסוימים מאוד קשים. יש אנשים שפחות מרגישים את זה, יש אנשים שמרגישים את זה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו נישואים בין היתר כמענה לבדידות הזאת, שאדם תוך כדי קשר אינטימי, עמוק, מענה, מתחשב בין בעל ואישה, מוצא דרך איכשהו להתמודד עם הבדידות הזאת. זה בעצם המעגל השני. מעגל השלישי, בדרך כלל זה משפחה. אבא, אמא, אחים, שהם מאוד מכירים אותנו, עד גבול מסוים, נכון? כי הוא האח, ויש גבול, והוא גם מתחיל ללכת בחיים שלו. אחר כך יש את המעגל של החברים, שלפעמים אפילו חברים הם יותר קרובים ממשפחה, אבל באופן רעיוני, חוץ למשפחה, לא מכירים אותך עד כדי כך כמשפחה. והמעגל האחרון זה החברה, שמכירים את הצדדים שאתה החלטת להראות להם. Okay? עכשיו, מה שמעניין פה, אם אנחנו מבינים את התמונה הזאת, שכל מעגל וכל רובד דורש כישורים שונים. הוא בעצם מדבר אל מקום אחר בנפש. בזה שאולי אתה מסוגל פה לעמוד מול 1,000 איש ולנגוע בכל אחד ואחד בהם, וכולם מרגישים שאתה איתם, זה לא אומר שאתה יושב עם אבא, אתה יודע לדבר איתו. כי הרובד הזה ורובד הזה הם רובדים שונים. ובזה שאתה בן אדם שעם החברים שלך אתה הדוק, אתה קשר נפלא איתם, זה לא אומר שאתה תהיה מסוגל להיפתח עם אשתך. וזה לא שאדם שאם הוא לא יכול להיפתח פה, שהוא בעייתי. אני לא מדבר על זה מצד הבעייתיות כגילו. כל אדם הוא עולם ומלואו. כל אדם יש לו את הכישורי נפש שלו. ולכן, בזה שהבחור הזה, בוא עכשיו נחזור לבחור הזה. הבחור הזה בכל רובד שהוא, הוא רגוע. והוא למד שלווסת קרבה בינו ובין חבר, זה רעיון נפלא. ואם יש לי חברותה ואני רוצה לשאר איתו כחבר, כדאי לי עכשיו ככה, אתה יודע מה, בוא נאכל ארוח הצהריים ביחד פעמיים בשבוע, יהיה לנו טוב. וזה חכם. אבל הרעיון הזה להחליף חדרים עם אישה, זה לא רעיון מוצלח על פי רוב. אז אם כן,
הוא העתיק את הכישורים של רובד מסוים לרובד של ניסויים, ומצא שזה לא עבד. מה שהמעגלים האלו מלמדים אותנו, לדעתי, זה דבר לא פשוט בניסויים. הרי בסופו של דבר, אני לא מכיר את עצמי כאדם נשוי עד שאני נשוי. וזה בעצם מביא אותנו לרעיון לא פשוט. זאת אומרת, קל לנו להגיד, שמה, אתה בטח לא מכיר אותה. אתה עוד לא התחתנת, אתה מכיר איך היא אוכלת באיזשהו מסעדה, ואיך היא מתייחסת לאיזשהו פסקה של רב קוק, ואיך היא אוהבת לטייל בגולן, לא יודע מה אתה יודע. ואולי הגעת הביתה וראית איך היא מחייכת אל האחים הקטנים שלה, אבל להכיר אותה, אז אתה לא תכיר אותה. כי לחיות ביחד 24 שעות, ימים, שבועות, חודשים ושנים, זה אחר לגמרי. אתה מגלה משהו שאי אפשר לגלות לפני שאתה התחתנת. אבל הסוד הוא עוד יותר עמוק. כי זה לא רק שאתה לא מכיר אותה. מי עוד אתה לא מכיר? את עצמך. שאתה לא יודע מי אתה קבל עד שאתה נשוי, ויותר מזה, אתה לא יודע מי אתה לא רק קבל. איך אתה קבל לאישה הזאת? כי אם אישה אחרת, אולי תהיה בעל אחר, כי הרי אנחנו משפיעים אחד לשני. אז אם כן, מה שיוצא מזה, שכאשר אנחנו מתחתנים, ברור לנו שאנחנו נכנסים לדבר שלא בא לעולם מבחינתנו ומבחינת האישה. ואז אנחנו מגלים לא רק את האישה ואת הצרכים שלה ומה חשוב לה, אבל אנחנו גם מגלים את עצמנו. עכשיו, מה קורה כאשר אנחנו מגלים את השוני? וזה מה שאני אמרתי פעם הקודמת, אני חושב את הפסוק הזה שמבטא את הנישואין. אני חושב, אמרנו שלא רק הפסוק הרגיל מבטא נישואין, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ורק על בסיס העזיבה ודבק באשתו, אולי הפסוק שבאמת מבטא את הנישואין האמיתיים זה והנה בוקר, והנה היא לאה. מי אתה מגלה בנישואין? אתה חשבת ככה, והיא מתגלה כהיא. ואז בעצם הבנייה היא הבנייה הטובה ביניך ובינה. עכשיו, מה בעצם הקושי? הקושי מתחיל כאשר אני מגלה שהיא רוצה משהו שונה ממני. ברגע שאני מגלה את זה, אנחנו בעצם צריכים להתחיל ליישר קו. אנחנו צריכים למצוא, לבנות משהו שהוא בסדר. והקושי הוא, הרבה פעמים, התפיסה. איזה תפיסה? שאנחנו מנסים לחפש דרך שהתפיסה שלנו תנצח. אני תמיד אומר את זה ככה. כל נישואין או כל ויכוח בין בעל ואישה, שיש מנצח ומנוצח, אז הנישואין מנוצחים. הרי הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותנו בצדק בית. נכון? זה לא המונח. אחרי 120, אם בעזרת השם נגיע לשמיים, אני לא חושב שהוא ישאל אותנו כמה פעמים ניצחת את אשתך בוויכוח. וואה, 77? איזה בעל נהדר, ניצחת. מה הוא אמור לשאול אותנו? וזה יותר מפחיד. האם הצלחת בחוכמה להביא לבית שלום בית ולא צדק בית? ולכן הרבה פעמים הנטייה שלנו להתווכח ולהוכיח ולהוביל מהלך שאני צודק בבית יכול לפעמים רק להביא להרס, כי ודאי היא גם צודקת מהזווית שלה. ולכן אנחנו מחפשים דרך להיות ביחד כאשר אנחנו דנים בנושא, קוראים לזה ויכוח. שאלה היא, כאשר אני מתווכח עם אשתי, מה המטרה שלי? האם המטרה היא שאני אנצח, או המטרה היא שנמצא את הפתרון או את הדרך
שהיא טובה לה וטובה לי. שוב זה חוזר לתפיסה. האם הנישואים הם שלכם או שלי, או, התפיסי, או, או הנישואים שלה, או האם הנישואים הם שלנו. ולי נראה שהנישואים המוצלחים הם, בדרך כלל הנישואים שכל אחד מבני הזוג בעצם לא תופס את הדבר הזה כשלו, אבל מחפש דרך שיהיה טוב גם לה וגם לו, גם לי יהיה טוב לו. עכשיו, ולי נראה גם כן, אז מה בעצם קורה? קורה שאם היא מתנהגת בצורה מסוימת, אז אני בדרך כלל, שאלה איך אני מתייחס לאיך שהיא מתנהג. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על הדוגמה של המשכנתא והפרחים. לא הבאנו את זה? אני אביא לכם דוגמה למה שקורה הרבה פעמים. ניקח זוג רגיל צעיר, שהם עוד לא גילו את השוני ביניהם. ואצלם, כמו אצלכם, ערב שבת מתקרב. אז נפלא. אומר הבעל, פרחים, שמעתי פעם שצריכים להביא פרחים, אבל פרחים, 15 שקל לשבוע, 60 שקל חודש, 600 שקל, 700 שקל לשנה, 10 שנים, 7,000 שקל על פרחים שמתים. אני אדם אחראי, אני בדרך למשכנתא, אני מחפש איזשהו ביטחון כלכלי למשפחה שלי, בטח אני לא מבזבז על פרחים, ואני ודאי ברור לי שאשתי תאריך אותי, כי היא תראה כמה אני אדם אחראי שאכפת לי מעתידו הכלכלי של המשפחה שלי. אז באה האישה ואומרת לעצמה, בעלי אוהב אותי, בעלי רוצה לשמח אותי. כל בעל נורמלי, כמוני, כל בעל רוצה לשמח את אשתו ערב שבת. 15 שקל זה כלום. מה זה 15? הוא קונה גלידה פעמיים בשבוע, זה היינו הך, שהוא יוותר, יקנה את הפרחים. וזה יביא איזושהי אווירה של שבת, של יופי, הוא ייתן לי באיזושהי אהדה, אני אסתכל על בניים שלו, אני אגיד תודה, אני אשים אותם על השולחן, זה יחבר בינינו. היא מצפה, הוא מצפה. הוא חוזר הביתה בלי פרחים. מה מסתובב בראש שלו? יש אקט. האקט הוא אין פרחים. עכשיו, השאלה איך הוא מפרש את האקט הזה. איך הוא מפרש אותו? בעל אחראי. איך היא מפרשת את האקט הזה? בעל קמצן לא מתחשב בי. עכשיו, אז מתחיל, אז הוא רואה את זה. פעם הבאה, הוא כן יביא, לא יביא. אבל אם הם מתחילים להתווכח, מה עלול לצאת מפיו? הוא לא ישאל, אשתי היקרה, פרחים חשובים לך. מה המשמעות של הדבר הזה? מה זה אומר לך שאת רוצה פרחים? הוא לא ישתמש בזה כאיזשהו הזדמנות להכיר אותה. מה הוא יגיד? בזבזנית כזאת? 7,000 שקל, את זורקת ככה? נכון? לא, אני התחתנתי איתך, את כזאת? נכון? זה הוא עלול להגיד. ומה היא אמורה להגיד? הוא עלולה להגיד. היא לא תגיד, בעלי היקר, כנראה לא הבנת כמה חשובה לי פרחים, אבל אם אתה לא מביא, בטח יש לך סיבה טובה. אני, מאוד חשוב לי להבין מה הולך אצלך, כך שהחלטת לא להביא פרחים. תעזור לי להבין אותך. מה היא תגיד? היא תגיד, ריבונו של עולם, עם מה התחתנתי? כזה אדם צער, כזה קמצן, איך אפשר לחיות איתו? עכשיו, אגב, מי צודק? נכון. זאת אומרת, השאלה היא ככה. ואגב, השאלה היא, איך אני מסתכל על השוני? האם אני נכנס עם איזושהי עוצמה שאני קורא מחשבות, קורא כוונות, ודאי שאני בטוח שהיא כמוני, ולכן אם היא רוצה פרחים, היא בזבזנית, או אם הוא לא מביא, הוא קמצן. זאת אומרת, אני משליך עליה כאילו היא אני, ובמקום שאני מקשיב לחזל, שמלמדים אותנו שעלינו לדון כל אדם לקף זכות, מה זה קף זכות? להניח שאשתי היא אישה נהדרת, וכל מה שהיא עושה, יש מאחרי המעשה הזה משהו שמסתדר, ועליי לנצל את האי הסכמה, לא להיכנס למאבק, אלא מה? לגלות מי הבן אדם הזה, ועם יד פתוחה לשאול אותה, ולהבין איך, מה חשוב לה, מה עומד מאחרי, כהזדמנות להכיר אותה יותר לעומק. הרי אם אנחנו הולכים בכיוון הזה, אז בעצם המפגש של השוני יכול להיות מפגש אחר לגמרי. זה יכול להיות מפגש של הרחבה, של הבנה. כמו שאנחנו אמרנו, אני חושב, בפעמים קודמות, שהפסוק אומר, והאדם ידע את חווה אשתו. זוכרים? אדם ידע את חווה אשתו. זה פסוק לא כל כך ברור, כי אנחנו יודעים מה אופי הקשר, והתורה אומרת ידע. ואולי אפשר, כדרך דרשה להגיד, למה התורה קוראת לזה ידיעה? כי כעומק הידיעה, כעומק האהבה, הקשר מבוסס על ידיעה. ככל שאתה מכיר מישהו, האהבה שלך יותר עמוקה. לאהוב את אשתך למוחרת הנישואין, זה נפלא להגיד, אבל על איזה בסיס? האהבה אחרי 10 שנים, אמורה להיות אהבה ברמה אחרת לגמרי. אז אם אנחנו רואים את הקשר בינינו כדבר שאיזשהו מגרש מאבק, שהשאלה תמיד, האם זה שלך או שלי, אז אנחנו מכניסים את הנישואים שלנו לבעיות מאוד קשות. אבל אם אנחנו רואים את השוני כאיזשהו הזדמנות שהיא מגלה ומתגלה כאישה שרוצה א' ב', ואז התנועה שלי, הרצון שלי, זה לגלות מה עומד מאחרי, אז בעצם אנחנו יכולים להיות ביחד בשוני, ואז לחפש את מה שטוב לשנינו ומה שטוב לנישואים. עכשיו, מה שאני הייתי רוצה, אני רוצה לעצור פה, ובשבוע הבא אני רוצה שאנחנו נדבר על הדרכים. יש לפחות 6 דרכים שזוגות משתמשים בהם כדי להתמודד עם שוני, אבל בינתיים אני רוצה לעצור פה ולשאול אם יש שאלות או הערות על מה שלמדנו היום. אנחנו בינתיים מסתדרים? אוקיי, אנחנו נעצור פה, ואז אנחנו בשבוע הבא נתחיל עם עם הדרכים להתמודד עם עם הדרכים האלו.